كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخن يتعب متهران مشعة أخت أسريب بخمشيم عد شتم أسريب بعسريم لفيها شعونها ولمي أنا قلك أتسار تشعة عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هيرتز شدور خزير مشعة شش بخمشيم عد شيفا بعسريم لفيها شعونها علمي عنها قال تشع عصار متريم بتدر 15440 كيلو هرتز.
أتم يخوليم لكلوت ات كول دافيد بامتساوت ها لفيان يوتل سات شلوش بي و لفيان هات بيرد. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebrew ובטוויטר koldavidiran. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב ושבת שלום. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום 23 באוקטובר 2021, כאשר נגיש לכם את החדשות ואת הפרשנות של היום בנוסף לתוכנית של השבוע בשם איראן בשבוע האחרון שנפתח בה את השידור שלנו. מאזינים יקרים, מאז כינוס הוועידה הראשונה לאחדות האסלאמית בשנת 1987 בטהרן, ממשיכה איראן לקיים את המאורע החשוב הזה בכל שנה לציון יום הולדתו של הנביא מוחמד עליו השלום. המאורע בא על פי בקשתו של האימאם חומייני זיכרונו לברכה לציין את המאורע לאורך שבוע כדי לבטא את אחדות המוסלמים. מאז מתכנסת ועידת האחדות האסלאמית בטהרן בהשתתפות דמויות ידועות מכל רחבי העולם המשתתפים, כולל חוקרים אסלאמיים, שרים ממדינות אסלאמיות, אנשי דת, אינטלקטואלים, נציגי ארגונים דתיים, תרבותיים ועוד. כמו בכל שנה, איראן עירכה גם השנה את הוועידה 35 לאחדות האסלאמית בתקופה בין 19-24 באוקטובר בחסות הנשיא אברהים רייסי, בהשתתפות 514 אישים מ-39 מדינות. ישיבת הפתיחה התקיימה במשכן הנשיאות, בתוך כך מזכ"ל המערכת העולמית לקירוב בין האסכולות האסלאמיות הציג דוח ביחס לסדר היום של הוועידה הבינלאומית 35 לאחדות האסלאמית, כאשר דיונים התמקדו באתגרים שניצבים בפני העולם האסלאמי, בעיקר המלחמה והשלום הצודק, האחווה האסלאמית והמאבק בטרור, ההתמודדות עם ההקצנה והתכפירים, שיתוף הפעולה, הסולידריות וההימנעות מסכסוכים ומחלוקות אבסורדיים והתייחסות מכובדת בין האסכולות האסלאמיות. בישיבת הפתיחה של הוועידה הנשיא אברהים רייסי אמר כי איראן מושיטה יד של ידידות לכל המדינות האסלאמיות לקראת שמירת היציבות שהאויבים מנסים לערער אותה, זאת אומרת לקדם את האחדות האסלאמית. הנשיא ראיסי קבע כי קירוב בין האסכולות האסלאמיות, כפי שקבע האימאם חומייני זכרונו לברכה, והמנהיג אייטולה סייד עלי חמנאי, הוא צעד אסטרטגי בעולם האסלאמי. מפני כוחות היוהרה מנסים לכפות את המרות שלהם על המוסלמים ולמנוע אחדותם דרך הצטת מחלוקות ביניהם. הרי כוחות היוהרה תומכים בכל ממשל חלש במדינות האסלאמיות כדי לקדם את האינטרסים שלהם ושל הישות הציונית, מה מחייב להגביר את שיתוף הפעולה בין המדינות האסלאמיות, בתוך כך להציב את הסוגיה הפלסטינית בראש העדיפויות שלהן, להימנע ממחלוקות ולקדם את האחדות ביניהן. הנשיא ציין לשבח את המאמץ שעשה מייסד ועידת האחדות האסלאמית אייטולה תסחירי, והעלה על נס גם את התפקיד של החלל המפקד קאסם סולימני, שנקט צעדים מעשיים לקדם את האחדות האסלאמית. בתום עבודות הוועידה לאחדות האסלאמית, שמעידה על כך שהאומה האסלאמית מתעוררת ומתעקשת להשיג את אחדותה, אמורים המשתתפים להיפגש עם מנהיג המהפכה האסלאמית, אייטולה סייד עלי חמנאי. עד כאן איראן בשבוע האחרון.
כאן קול דוד, והשעה 3:30. יום טוב למאזני קול דוד. החדשות בעיקרן תחילה. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש את הצורך לרענן את היכולות של המדינה, והוסיף כי העתיד של שגשוג צפוי לממשלה והמדינה. איראן קיבלה רק 55.2 מיליון אורו הלוואות מקרן המטבע הבינלאומית. נציג איראן בוועדה לחיסול הקולוניאליזם קרא לקהילה הבינלאומית להטיל על הישות הישראלית את האחריות למעשים הבלתי אנושיים נגד הפלסטינים. בכיר בתנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, מוסטפא אבו מרזוק, אומר כי חמאס פועל להשיג עסקת חליפין מכובדת עם ישראל. מזכ"ל תנועת ההתקוממות האסלאמית בלבנון, חיזבאללה, סייד חסן נסראללה, אמר כי אם נרגיש שהגז של לבנון בסכנה, נפעל נגד ישראל. פייסבוק הסירה קמפיין לקורס העוסק במאבק באנטישמיות במרכאות. בארצות הברית תבקש מישראל למה ארגונים אזרחיים פלסטיניים הוכרזו כארגוני טרור. החדשות במלואן מכל דוד. הנשיא אברהים ראיסי הדגיש את הצורך לרענן את היכולות של המדינה, והוסיף כי עתיד של שגשוג צפוי למדינה במהלך ישיבת מועצת ההנהלה של מחוז ארדביל בצפון מערב המדינה. הדגיש הנשיא ראיסי את הצורך לצמצם את ההוצאות ולהגדיל את ההכנסות של המדינה, תוך קריאה לחולל שינויים בתחום הידע והשקיפות. הנשיא ראיסי הוסיף כי לפעמים יש מחסור בתקציב, לכן צריך לקחת בחשבון את סדר העדיפויות ולהקביד להבטיח הכנסות, לצמצם את ההוצאות, תוך הדגשה כי העתיד של שגשוג מחכה למדינה. עוד הדגיש את הצורך שתהליך ההפרטה יוביל לפריחת הייצור, יצירת מקומות עבודה והסרת הבעיות שנתקלים בהם בני העם האיראני.
הנשיא רעיסי בא אתמול לביקור בארדביל, תחנתו השמינית במסגרת הביקורים בערי המחוז, לפגוש את האזרחים ולעמוד מקרוב על הפעיות שנתקלים בהם. הנשיא הדגיש את הצורך להשתמש בכל האמצעים לקדם את הפעולויות בתחומי החקלאות והתיירות לקראת השגת צמיחה. קרן איראן קיבלה רק 55.2 מיליון אורו הלוואות מקרן המטבע הבינלאומית. כך לפי דוחות רשמיים שציינו כי הקרן לא קיימה את ההבטחות להגיש לאיראן את ההלוואות להתמודד עם הקורונה. הקורונה שגרמה למותם של כ-125,000 איש. אדרבה, איראן נתקלת או נתקלה במכשולים רבים להשיג תרופות וחיסונים בגלל האמברגו האמריקני החד צדדי. נציג איראן בוועדה לחיסול הקולוניאליזם קרא לקהילה הבינלאומית להטיל על הישות הישראלית את האחריות למעשים הבלתי אנושיים, וקבע כי הישות הישראלית מפירה את החוק הבינלאומי והחלטות האום, כאשר ממשיכה לפגוע בזכויות הלגיטימיות של הפלסטינים. נציג איראן בוועדה לחיסול הקולוניאליזם אמר כי הפלסטינים נמנעו מאדמותיהם ונכסיהם וגורשו מבתיהם בעקבות מעשי הטרור שביצעו לקראת הקמת מה שנקרא המדינה היהודית. עוד נאמר כי שלטונות הכיבוש הישראלים מנצלים את התנאים שנוצרו בגלל הקורונה להגביר את פעולויות ההתיישבות בשטחים הפלסטינים הכבושים ולהחריף את המצור הלא אנושי המוטל על רצועת עזה. בכיר תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס מוסא אבו מרזוק אמר כי חמאס פועלת להשיג עסקת חליפין מכובדת עם ישראל במסגרתה בתמורה להחזרת גופות חיילי הצבא ישראל, החיילים הישראלים ונעדרים נוספים ישחררו אסירים פלסטינים. בריאיון לערוץ מיידין הלבנוני אמר אבו מרזוק כי הנהגת חמאס מקווה להגיע בהקדם לעסקת חליפים עם ישראל, ואולם עדיין אין סימנים חיוביים במסע ומתן העקיף עם ישראל. אבו מרזוק אמר כי בחמאס סמוכים ובטיחים שתושג עסקת חליפין מכובדת לאומית ותבטיח לשחרור מספר גדול של אסירים פלסטינים, תוך הדגשה כי בחמאס מעוניינים לשחרר את האסירים החולים, הזקנים, הקטינים, הנשים, וכן האסירים הערבים, בפרט הירדנים. מזכ"ל תנועת ההתקוממות האסלאמית בלבנון חיזבאללה, סייד חסן נסראללה, התייחס לחיפושי הגז שמבצעות חברות באישור ישראל במרחב הימי שנמצא במחלוקת עם לבנון או בין לבנון וישראל, ואיים שארגונו יפעל אם יזהה שהנפט או הגז שייכים ללבנון ויהיו בסכנה. סייד חסן נסראללה הדגיש כי אם ישראל חושבת שהיא יכולה להתנהל כפי שהיא רוצה באזור שנמצא במחלוקת, היא שוגה. עוד אמר כי ההתקוממות בלבנון תפעל בזמן ובזמן וברגע המתאימים אם תרגיש שהגז והנפט של לבנון נמצאים בסכנה. רשת פייסבוק הסירה קמפיין מודעות שפרסמו תוכניות להנחלת זיכרון מה שמכונה על ידי ישראל השואה במאבק באנטישמיות והגברת הזהות היהודית. בחברה, חברת פייסבוק, נמקו את ההחלטה ומסרו כי מדובר בנושאים חברתיים רגישים שעלולים להשפיע פוליטית על מדינות שונות בעולם. מדובר בקורס שנקרא האנטישמיות מתגברת ומוצע על ידי מכון GLI הפועל מטעם חב"ד ומציע קורסים יהודיים למבוגרים בנושאי היסטוריה יהודית, משפטים באתיקה ופוליסיפה. ארצות הברית תבקש הבהרות מישראל בנוגע לצו שמכריז על 6 ארגונים אזרחיים פלסטינים שפועלים להגן על הזכויות של הפלסטינים כארגוני טרור. בהודעה של משרד החוץ האמריקני צוין כי וושינגטון לא קיבלה הודעה מוקדמת מישראל בנושא הזה. כידוע, משרד המלחמה הישראלי הוצא הודעה חתומה על ידי שר המלחמה בני גנץ, בה נטען כי הארגונים הפלסטינים קשורים לחזית העממית לשחרור פלסטין, ולכן הם מסווגים כארגוני טרור ששמות הארגונים מהם ועדת הנשים, המוסד המשפטי אל שמיר, מוסד המחקר ביסן, ארגון אל-חק והתנועה העולמית להגנה על ילדים, סניף פלסטין, DCIP, ועדת הבעלים החקלאית, ועדת הבעלות החקלאית. עוד נמסר כי ארגונים אלה הם חלק מרשת של ארגונים הפועלים בחיסוי בזירה הבינלאומית מטעם החזית העממית על מנת לתמוך בפעילות של הארגון ולקדם את מטרותיו. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי במשרד זכויות האדם של האום בשטחים הפלסטינים מסרו שהם נבהלו מההודעה ומסרו כי חלק מהסיבות שניתרו או ניתנו על ידי ישראל נראו מאורבלות או לא לרוונטיות. משלחת של למעלה מ-20 חברים המייצגים בין היתר בכירים לשעבר בממסד הישראלי ביקרו ביום חמישי במטה הנשיאות הפלסטינית ברמאללה ונועדו עם נציגי ועדת הקשר הפלסטינית, עם חברה הישראלית וחברים בוועדה המרכזית של תנועת פתח ובכירים פלסטינים אחרים. דוב וסגלס, עורך הדין שהיה בעבר מנהל לשכת ראש הממשלה אריאל שרון, שעמד בראש המשלחת הישראלית, אמר בשיחה לסוכנות וופא הפלסטינית כי למרות שחברי המשלחת הישראלית אינם נושאים בתקופה זו נושאים בתפקיד הרשמי, הדבר אינו מונע מהם להשפיע על דעת הקהל בישראל ולפעול להכשרת הקרקע לשלום. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
מאזינים יקרים, עוד פעם שבת שלום, והנה הפרשנות שלנו על ביקורו של נפתלי בנט ברוסיה. ביקורו הראשון של ראש הממשלה הישראלי ברוסיה ופגישתו עם הנשיא ולדימיר פוטין חשובים בעיתוי הנוכחי ובכלל. נפתלי בנט נפגש עם פוטין בעיר סוצ'י ודן עמו על הנושאים האזוריים. העיתוי של הביקור חשוב. בנט נסע לרוסיה בזמן שההסלמות בשטחים הכבושים התרבו. רוסיה היא מדינה שמכירה בתנועות ההתקוממות בפלסטין ולבנון או מקיימת יחסים פוליטיים עמן. לאחרונה אמר פוטין על חיזבאללה כי הדעות על חיזבאללה שונים בכל מדינה. אך אנחנו רואים בו כארגון פוליטי חשוב בלבנון. נראה שבנט מנסה לנצל את היחסים של רוסיה עם תנועות ההתקוממות במטרה להפחית את ההסלמות בשטחים הכבושים. חוץ מזה, בנט נסע בזמן שהתגבר הסיכוי לחידוש שיחות הגרעין בין איראן ומדינות 4+1 בוויינה. רוסיה נמנית בין המדינות שמנסות לשמור על האינטרסים האיראניים, מה שישראל מתנגדת לו. אחרי שבנט התאכזב מג'ו ביידן ולא הספיק להרחיק אותו מהכוונה לחזור לשיחות, הציע לערב את מועצת הביטחון של האום בתיק הגרעיני של איראן. לכן הדיון עם פוטין על הנושא הגרעיני של איראן חשוב מבחינתו. הוא אמר לפני הביקור כי נידון עם ולדימיר פוטין על עצירת הפעילויות של איראן בתחום גרעין. הנושא חשוב נוסף שהתכוון בנט לדבר עליו עם פוטין הוא נושא סוריה. ישראל תקפה לא פעם בסוריה בחודשים האחרונים והעלתה את הסיכוי להסלמה בין סוריה וישראל. בנט רוצה לנצל את ההשפעה הרוסית בסוריה ולמנוע את התגובה האפשרית של סוריה מול התוקפנות הישראלית. בתקשורת הישראלית דיווחו ביום רביעי על חיסול איש עסקים חשוב בסוריה, מדחת אסלאח, שמו שלטענת ישראל היה פועל להכנת תשתיות לתקיפה בישראל מגולן. חיסול האיש הזה מיוחס לישראל ואין נימוק לדחות את היחוס. התקיפות של ישראל בסוריה הובילו לאי נוחות של רוסיה, ומשום שנפתלי בנט הוא ראש ממשלה חדש ואין לו ניסיון עתיד להוביל אי הנוחות הרוסית להתנגשות בין ישראל ורוסיה בתחום סוריה. בנט מבקש לנמק בביקור הזה את התקיפה בסוריה ולהבטיח המשך חופש הפעולה במרכאות של ישראל בסוריה. בנוסף לממד הבינלאומי של הביקור, יש גם לו השפעה על העניינים הפנימיים של ישראל. נפתלי בנט, ראש הממשלה, שלא מקובל על האופוזיציה, נפתלי בנט רוצה לגייס את הביקור והדיון עם הנשיא פוטין לחזק את המעמד שלו מול ראש הממשלה הפעלתן והנגדן שמסרב להכיר בבנט כאיש ראוי לראשות ממשלה. היחסים הדו-צדדיים בין ישראל ורוסיה מהווים נדבך חשוב נוסף בין הנושאים שנידונו בין הצדדים. הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין אמר לפני קיום הפגישה עם בנט כי למרות התפשטות הקורונה, המסחר בין רוסיה וישראל בשבע החודשים של השנה גדל ב-50%. ביחסים בין רוסיה וישראל התקיימו כמה פגישות אסטרטגיות מסודרות ברמה גבוהה. בעשור האחרון ביקר ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו כ-20 פעם ברוסיה, וגם פוטין ביקר 3 פעמים בישראל. עד כאן הפרשנות שלנו היום.
כל דוד מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד תקף את יושב ראש המפלגה בנימין נתניהו אחרי שהאחרון אמר כי החזרה של המפלגה לשלטון יכולה לקחת 3.5 שנים. אדלשטיין כתב כי אז למרות שיש לנו 72 מנדטים בימין, אנחנו אמורים לשבת 3.5 שנים באופוזיציה. הכוחות הישראלים, כוחות גדולים של המשטרה והצבא, נכנסו לשכונת ג'בל מוקבר שבמזרח עיר הקודש הכבושה, כשהם מרובים במסוקים. לפי הדיווחים, הכוחות ערכו חיפוש נרחב לפחות בבית אחד, וחמישה פלסטינים נעצרו. תושבי אום אל-פחם הפגינו במחאה על גל האלימות והרציחות שנמשך במגזר הערבי. מאזינים יקרים, עד כאן תמו שידורנו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום, להתראות. כאן קול דוד. Thank you.